שלום צופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו לפרק נוסף בסדרת התוכניות בפתרון, שבה אנחנו מבררים את המשנה הכלכלית והחברתית של חוכמת הקבלה. איתנו באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
וחברי הצוות הכלכלי גיא יצחקוב ואופיר לוי.
שלום.
שלום. לאחרונה הצטברו מספר אירועים אקטואליים, שנראה לנו חשוב לברר קצת את המסרים שלנו אודותם. אנחנו כותבים, ונרצה להתחיל כבר באירוע הראשון, ואולי להגיע לעוד שני אירועים בהמשך. כולם היום מדברים על הקריסה של רשת הקמעונאות הגדולה מגה. הרשת מעסיקה כ-3,500 עובדים, כולנו צרכנים שלה במשך שנים, יש לה היום היקף חובות גבוה מאוד, כמעט 1.5 מיליארד שקל, היא נכנסה לתהליך שנקרא הקפאת הליכים. זה תהליך שמאפשר לה להמשיך לעבוד, אבל לא בניהול המסורתי שלה, הרגיל על ידי הבעלים, אלא על ידי מי שמונה על ידי בית משפט, לנהל אותה לתקופת מעבר, כדי לבדוק מה גורלה. בעצם יש כאן הרבה סוגיות, גם סוגיות של העובדים שעלולים לאבד את העבודה שלהם, גם בעלי עניין, בעלי חברה שמשכו במשך שנים משכורות גבוהות מאוד, ומצד שני משק תחרותי, וסך הכל התחרות בענף אולי הביאה לקריסה של מגה, אבל הועילה מאוד להרבה מאוד צרכנים שמשלמים היום הרבה פחות על מזון מאשר שילמנו לפני 3 או 4 שנים. יש כאן הרבה זוויות לאותה סוגיה. ישבנו קצת וחשבנו מה לעשות, כתבנו משהו, אני רוצה ממש בקצרה להקריא לך את זה, ואז להמשיך משם.
אוקיי. רשת המזון מגה מצטרפת לחברות רבות בשנים האחרונות, המגיעות להקפאת הליכים בדרך לפשיטת רגל. שוב נראה את המראות הקשים של עובדים המשתכרים שכר מינימום, מפגינים מול שערי החברה בניסיונות לשנות את הגורל המר. אותם עובדים, אשר גילם הממוצע הוא מעל 45, בסך הכל רוצים לעבוד ולהסתכר בכבוד. אולם, גם הפעם, מנגנון השוק החופשי מנפץ את התקווה. כאזרחים החיים בחברה אחת, אנחנו חצויים מבפנים. האם להזדהות עם העובדים האומללים שמאבדים את מקור פרנסתם, או לשמוח לעיד לקריסתה של רשת אשר במשך שנים עשקה אותנו הצרכנים במחירי מזון יקרים? האם לשמוח על כך שהתחרות הצליחה להוביל לירידות מחירים, או האם להצטער בצערם של עשרות ספקים קטנים ובינוניים שהיו בין הספקים של הרשת, וכנראה שלא יראו חלק גדול מכספם. ומעל הכל, מרחפת השאלה איך להתייחס לבעלי המניות, שבידם האמצעים להציל את הרשת, אך בוחרים שלא לסכן כספים נוספים, ולמעשה נוטשים את הספינה השוקעת. אך לא רק המפוטרים העתידיים של מגה עומדים על הספינה השוקעת, למעשה כולנו נמצאים עליה. היום זו הקופאית בסופר שמפוטרת, ומחר זה יכול להיות כל אחד מאיתנו. במערכת אשר בנויה על ניגודי אינטרסים והחזק שורד, העתיד אף פעם לא בטוח. אם נתחיל להתייחס לכל החברה הישראלית כאל משפחה אחת, נוכל להגיע למצב מאוזן, לרוגע ולביטחון. השווי הכלכלי הגלום בחיבור בינינו יספק בקלות את צורכי הקיום הנורמליים שלנו. אז נרגיש שקביעת סדר העדיפויות, הכלכלי-חברתי, עזרה לזולת, מערכת של ויתורים הדדיים והתחשבות בכולם, הם הדבר הטבעי והנכון לעשות. ממש כמו במשפחה אחת גדולה. פוסט מוגבל ל-200 מילים, כך שזה הכיף.
כן, אבל אני לא מבין. כתבת בסוף משפט, כמה משפטים מאוד מסורבלים כאלו.
להקריא את הפסקה האחרונה כן. עוד פעם?
מה הפתרון בעצם? עד אז כתוב הכל כן. לוגי ופשוט.
כן, זה תמיד האתגר שלנו בפתרון. אם נתחיל להתייחס לכל החברה הישראלית כאל משפחה אחת, נוכל להגיע למצב מאוזן, לרוגע ולביטחון.
כן.
השווי הכלכלי הגלום בחיבור בינינו יספק בקלות את צורכי הקיום הנורמליים שלנו.
כן.
אז נרגיש שקביעת סדר עדיפויות כלכלי-חברתי, עזרה לזולת, מערכת של ויתורים הדדיים והתחשבות בכולם, הם הדבר הטבעי והנכון לעשות.
כן.
ממש כמו במשפחה אחת גדולה.
כן. אבל זה כאילו אתה קופץ לאיזה פנטזיה.
נכון, אם זה היה לנו קושי גם. זה תמיד הקושי שלנו. אנחנו מסבירים מאוד, מאוד, מאוד קל לנו להסביר את המצב, ובמיוחד בפוסטים קצרים, ומאוד קשה לנו להסביר אז מה תכלס אנחנו מציעים. זה פער שתמיד קיים.
מה היית משנה?
לא יודע. אני מבין אתכם. אנחנו אני לא נוגע בדרך כלל בכאלו דברים, בחדשות כאלו, כי אין לי פתרון אליהם. הפתרון יכול להיות רק בתנאי שאנחנו מגיעים לחברה שיתופית, ששם הכל אחד, ואז כולן אחראים על כולם, ובעל הסולם כותב על זה גם כן הרבה בדור האחרון. אין מה לעשות. אין מה לעשות. בפרט שאנחנו באמת, ישראל זה מדינה קטנה, כולם תלויים זה בזה. אתה מפטר 3,000 עובדים, אתה תרגיש את זה בכל הסקטורים בציבור. זה ממש יוצא מזה נפילה גדולה מאוד לכולנו. אלה מה שצריכים, אני חושב ש... אני לא מבין איך שזה קורה, שפתאום יש להם 1.5 מיליארד שקל הפסד.
זה לא ביום אחד, זה הלך והצטבר.
מה זה הצטבר?
יש בנקים, יש איזה, יש כל מיני.
רגע, אבל למה החוקים הם כאלו שזה אפשר שיצטבר? וחוץ מזה שהם מושכים לעצמם כאלו מזכורות. ברגע שחברה לא נותנת איזה חודש רווח, אז בהתאם לזה מנקים מהבעלים. מן המנהלים. אתם בניתם לעצמכם כזאת עולם יפה וטוב, כלכלנים אני מדבר, כן? שכולם מגיעים לקריסה חוץ מאתם. אתם הכוונה בעלים ומי שמשרת אותם.
אז פה היה עוד
היינו כלכלנים.
אז עכשיו דיברנו...
אתה תכתוב על זה.
היה עכשיו עוד משהו, לא, היה במקביל, דיברנו על זה קצת לפני, יש פה כל מיני סוגיות, אבל עכשיו במקביל, המנכ״ל של אותה חברה קיבל בונוס של חצי שנה.
חצי מיליון.
של חצי שנת מוסקור.
נו.
ביחד עם הפיתורים.
אתה מבין, זהו. וזה כל חוקי. מי קובע את החוקים? חוקים קובעים חברי כנסת, עורכי דין ורואי חשבון. מי שמנהל את המדינה.
אתה יכול להזמור.
אז מה אפשר
להגיע ל...
תראה, למה אנחנו...
איך דבר כזה קורה בחברה שכולם תלויים זה בזה, שעכשיו צועקים שאנחנו תלויים זה בזה, איך אנחנו מאפשרים לכמה אנשים פשוט לשחוט את 3,000 איש.
גם פה יש צביעות מסוימת, אני אגיד לך למה, כי כיוון שעד אתמול שאותם 3,500 איש עבדו תמורת משהו שהוא כמו שכר מינימום, כן. 29-30 שקל שעה, וחיו חיים באמת קשים, לאף אחד לא היה אכפת, זה בסדר.
אז לפחות ככה, אני לא רוצה לדבר למעלה משכר מינימום. שכר מינימום זה אחר כך. אני מדבר על זה שאפילו משכר מינימום עכשיו הם ירדו, והמדינה תצטרך לספק להם משהו.
נכון.
נו, וזה הכל מגיע על הכתפיים של כל החברה. זהו. בסופו של דבר זה גם כן יורד ממשרד הביטחון, זה מסכן את הביטחון שלנו, כל מיני דברים. אז אני שואל, איפה החוקים? שאתם קובעים. אתם הרי סך הכל נציגים בעיניי.
בסדר, בואו נתחיל רגע לברר שנייה מרמה יותר פשוטה, כי קשה לבוא ולכתוב ולשמע בצורה רציונלית של בואו נשנה נעשה מהפכות. בואו רגע ננסה לברר את הסוגיה ברמה שאנשים מסוגלים רגע לבלוע. אחר כך נלך למסר יותר מתקדם.
סוגיה פשוטה.
כן.
תן לי אפשרות לגנוב ואני אגנוב.
זה כולם יודעים, כולם מתנהגים ככה.
כולם מתנהגים ככה, אז...
גם העובד שהוא מרוויח שכר מינימום במקום שהיה יכול לגנוב, הוא היה גונב.
בטח, עכשיו השאלה, איך לא לתת לגנוב לפחות בממדים כאלה כמו שאלו? למה? אני שואל למה? השכר של המנהל צריך להיות פי 50 משכר של העובד. למה? עד כדי כך. נו?
זה מפתיע אותך? זה לא
מפתיע בכלל. לא מפתיע ודאי. אלה מפתיע שזה קיים.
אבל למדנו ואנחנו שומעים שכל מיני מגבלות שנעשה בצורה מלאכותית, כמו שבעל הסולם כותב, ששום תחבולה אנושית לא תשנה את המצב הזה. למדנו, אנחנו מדברים על זה, כי אחרת הפתרון הוא רגולציה. אין סוף חוקים. תעשה חוק שאסור למשוך רווחים עם החברה מפסידה, תעשה חוק שמגביל בחוק את פערי השכר, תעשה חוקים כאלה וכאלה וכאלה. זאת לא דרכנו.
רגע, מה זה לא דרכיכם? זה לא דרכיכם, זה נכון. ולכן אנחנו מגיעים למצבים כאלו.
אבל ממך שמענו בעבר שרגולציה לבד לא תצליח.
זה אם אנחנו מדברים על התיקון, אבל בינתיים אני פונה אליכם לא כמו לאנשים שמתקנים, לאנשים שמקלקלים את החברה. סליחה, אני לא מסתכל עליך כמו על מתקן, אלא מקלקל. אז אני שואל, למה אתם לפחות לא מגבילים אותם הגנבים שיגנבו פחות, שלא ימשכו 500,000 שקל בזמן ש... מה, מתחילים?
מתחילים להגביל. בבנקים ובחברות ביטוח מתחילים לאט לאט להגביל גם את השכר של הבכירים. אבל רגע, בוא נשאל רגע פשוט. קודם כל, אנחנו אנשים פשוטים, עוד לפני הבכירים.
כן.
קודם כל, זה טוב או רע שתחרות גורמת בסופו של דבר למצב שרשת כזאת גדולה קורסת.
כן, טוב.
טוב.
כן.
זאת אומרת שאם היום השוק שהוא הולך דווקא לתחרות, ומאז המחאה החברתית אנשים נהיו יותר מודעים לכסף, לניהול הכסף שלהם, יש היום אפשרויות לקנות מסין, והרבה רשתות, כמו שאנחנו חושבים, הרבה רשתות בשנתיים, שלוש הקרובות, יהיו במצב דומה, בגלל התחרות.
כן.
זה טוב.
כן.
זה מבריא אותנו.
כן.
אתה יכול קצת להרחיב?
אין לי מה להרחיב. איפה שיש תחרות זה טוב. זה בצורה טבעית. אני חי בטבע. בטבע. שמי שיותר חזק הוא מנצח. אבל חזק. לא על ידי השקרים. אלא על ידי הכוח. אם אני יכול לקנות מסין ב10 שקל, ואותו דבר מייתם לי בארץ ב50 שקל, אז אני אקנה בסין. אל תגביל אותי. כי בזה שאתה מגביל אותי, אז מי שמייצר לי את זה בארץ, הוא ירד בטיב שלו, ובמחיר הוא עולה עוד יותר, ונעשה חוצפן, ואין לי ברירה, ואני אז אצטרך לקנות ממנו. אז ודאי שאנחנו צריכים ליהנות מכל העולם, עד כמה שכל העולם יכול לספק את הסחורות, נגיד, בכמות ובאיכות, לפי כל הנתונים, טוב ביותר. ולמה לא? זה חייב להיות קפיטליסטית. לכן אמרתי לכם פעם שעברה, שאני בעד שחברה עצמה היא תהיה קפיטליסטית, חלוקה תהיה סוציאליסטית. ולעשות את זה שניהם יחד, זה רק על ידי חינוך. שכל אחד עובד כמה שיותר אפשר למען החברה, ומקבל כמו כולם. זה רק חינוך יכול לעזור.
זה שתי קצוות רחוקים, הפוכים של אותו רצף.
נכון, אבל אחרת זה לא יצא לך. אחרת אתם לא מגיעים למגה או שם מי שנכנס למשבר. אתם מגיעים למצב שכל העולם נכנס למשבר.
כן, אני תראה...
כי הקשר בין זה וזה, לעבוד מכל הכוח ולקבל לפי הצרכים, הנוסחה הזאת עכשיו חייבת להתלבש בעולם. ולכן אתם נמצאים במשבר. הכלכלה שלכם, שהיא לא משתדלת אפילו לראות שצריכים לקשור בין שני הדברים האלה, בין כמה שאני נותן לחברה מכל הכוח, וכמה שאני מקבל ממנה לפי הצרכים.
אבל ניתוק הקשר בין העבודה לשכר הוא משהו שמחייב תהליך שינוי של האדם.
נכון. אמת. צריכים לעסוק בזה, ולכן הכלכלים חייבים לבוא. כלכלנים חייבים לבוא למנהלים, לממשלות, ולהסביר מה הפתרון.
נו, אז באת ופתחו לך את הדלת, יש לך לא הרבה זמן, 2-3 דקות, 200-300 מילים להסביר להם. מה אתה מסביר להם?
אני מסביר שאתה צריך במקום מצב שאדם מרגיש שהוא מפסיד, הוא מקבל סך כל הכרחיות, וצריך לעבוד כמו שמקבל פי 10 נגיד מהכרחיות. הכרחיות שווה נגיד 1,000 שקל, לא יודע כמה, כן? וצריך לעבוד בשביל זה תמורת 5,000 שקל או 10,000 שקל. איך יכול להיות שהוא ייתן את זה? אתה צריך לתת לו פיצוי. פיצוי רוחני. זהו. שתמורת זה הוא זוכה לרוחניות. שזה בשבילו הוא מרגיש גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, הוא מרגיש תוצפת.
אי אפשר להגיד להם את זה, הם לא מבינים.
הם לא מבינים מה לעשות, וזה הם מבינים שעכשיו... יש אנשים שכי חוץ ממשכורת שלו משך עוד 500,000 שקל.
בסדר, זה בקטנה.
לא 500,000, 500,000 שקל.
הבונוס?
לא, בונוס, אבל...
אני רוצה לשאול רגע, מבחינת מה שרונן הטיל, היכולת שלנו לבוא אליהם עם מסרים מרחיקי לכת כבר בשלב הראשון, היא מוגבלת. אנחנו צריכים כאילו כל פעם טיפה.
כל פעם טיפה, בסדר.
שאלה היא איך, קודם כל, שאנחנו כותבים כזה דבר, כזה פוסט, כן. הפוסט הזה אמור להיות רק איזשהו סוג של טיזר, שאז הוא יגיד, זה נשמע לי מעניין, בוא אני אקרא אצלהם עוד, או שהוא כבר אמור להעביר איזשהו קונספט, או אמור להעביר איזשהו...
לא, זה לא חשוב, לא. פוסט זה לאנשים שקוראים פוסטים, זה... משהו קטן, משהו קצר ומשהו מאוד ברור לעת אתה מה שאתה שואל, לא, לא, לא יותר. אלא אם אתה רוצה לתת לו לינק למשהו יותר רחב, זה עניינך.
בסוף, אם הוא נשמע לו ככה מעניין, הוא אומר, אולי אני אקרא עוד קצת משהו שם אצלהם.
כן.
כן, אז זה צריך להיות המטרה של הפוסט, לגרום לו לאיזשהו גירוי לקרוא מעבר.
נכון.
הבנתי. עכשיו במסגרת הגירוי, כן? עכשיו אנחנו מדברים על הגירוי, כשיש לי כזה מקרה.
כן.
מה יכול להיות הגירוי? מה יכול להיות הגירוי שהוא יגיד, אני מעניין אותי, שמצד אחד זה גם לא ישמע יותר מדי קיצוני, ואז הוא יגיד, בוא נע, זה אני לא מבין.
קטלג אותך בתור הזוי וקורא
את זה. הזוי זה הזוי, זה יכול להיות, אבל אם אתה תראה לו שהמשבר במגה הזה, ומשבר בעולם הכלכלי, וכל העצירה הזאת שיש היום בכל המסחר ותעשייה, שכולם כבר ממש מחבים את המנוע, אז מה, 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 מה מזה שהוא יגיד לך זה עזוי או לא עזוי? אתה רק צריך להראות לו שהקונצפט שלך הוא כביכול בכל זאת, אל תביא לו את זה מיד, אבל כל פעם שאתה בספוסטים הקטנים מראה לו נקודות, 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 אתה מביא לו אותו בכל זאת להחלטה הנכונה.
אז איזה נקודה היית מביא לו על מקרה כזה? סביר להניח שלא היית כותב, צריך לנתק קשר בין עבודה ושכר ולתת פיצוי רוחני.
עד שאנחנו נמצאים תחת שליטת הכלכלנים, מכובדים, ממשלות, עורכי דין, כלי תקשורת, שכולם עובדים בכפיפה אחת, הם ממש עושים חגיגה בכל העולם הזה, על פני האנשים הפשוטים, אין לנו שום סיכוי לשנות שום דבר.
אתה מכניס אותו למבוי סתום כזה?
לפחות, אז הוא יודע לפחות שאתה איתו.
אבל מקודם דיברת על מצב ביניים שהרגולציה בינתיים יכולה לאט לאט להתחיל לשמור על כל הסוס המשתולל הזה, ולאט לאט להתחיל להכניס איזה שהם סדרים. ובאמת היום יש איזה נטייה.
אין נטיות. עזוב, אל תספר לי לפחות. אתה יכול להגיד את זה לאיפה שאתה רוצה. אני לא מאמין בזה שמישהו בעולם הזה הופך להיות משוגע ומפזר מיליארדים שלו. אלא אם כן שהוא כבר שבע מזה ויש לו התפתחות אחרת, ערכים אחרים. ערכים אחרים. או שהוא עושה את זה כדי לפרסם את עצמו, כמו שעושה, קוראים לו, מייק הזה קוראים לו.
ביל גייטס.
צוקרברג וכו' וכו'. אז אני אגיד לך מה הם רוצים. כנראה להיות פרזידנט. כן, זה מה שאני חושב, שזה מה שהוא רוצה. הוא איש ידוע בעולם, עוד מעט הוא ירצה להיות חבר הפרלמנט ואחר כך פרזידנט.
הוא כבר יותר עשיר מכולם. טוב, בוא נעבור לסוגיה שנייה, ננסה ליישם עליה את אותם עקרונות. ממש בקצרה. החיסכון הפנסיוני הוא חיסכון בהיקף עצום. מעל מטריליון שקל וצומח, כולנו חוסכים לפנסיה. מי שמנהל לנו את החיסכון זה גופים גדולים, עשירים, שחושבים על עצמם, ויש ניגודי אינטרסים ברורים בינינו לבינם. כל שקל נוסף שהם לוקחים מאיתנו בדמי ניהול, זה שקל להם לרווחים שלהם, ממש הפוך. לאחרונה יש מפקחת במשרד האוצר, שהתפקיד שלה לפקח ולוודא ששומרים על הזכויות שלנו החוסכים. והיא עושה, היא ממש קיצונית, היא מוציאה כמעט כל שבוע מגבלה חדשה, היא מקצצת את הידיים ואת הכנפיים של אותם מנהלים, חוזרים שמגבילים את השכר של המנהלים. לאחרונה היא הורתה להקים קרן פנסיה חדשה, שמחברת את כל הבלתי מחוברים. כל העובדים הקטנים והמסכנים שתמיד משלמים את הדמי ניהול הכי יקרים, עכשיו תהיה קרן פנסיה שתיתן להם את הקרן ניהול, את הדמי ניהול הכי זולים. היא מציעה, למשל צעד כזה, אתה בעדו?
אני לא יודע בדיוק על מה מדובר, אבל זה שחברות האלו של חברות ביטוח, בנקים, חברות השקעה, מה שהם עושים זה באמת נורא והיום. ואם מדינה לא תתערב בזה, אז אין להם גבול. זה ברור. הם מוכנים מכל הצדדים לגשת לאזרח הפשוט ועוד 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 לזכות. ומובן שזה מכל אחד זה יכול להיות שקלים, בודדים, אבל בסופו של דבר מצטברים שם השקעות ממש ללא גבול, וזה לא תורם למדינה שום דבר. זה לא מגיע לקופת המדינה, ולכן חייבים עם זה לעשות איזה סדר. החברה הזאת שקמה כסוציאליסטית, ואחר כך לקחה איזשהו מין חוקים ממנדט וממערב, זה נעשה במשהו שלא יודע מה, רק בחברה דיקטטורית זה אפשר לעשות מה שכאן קורה, ושום דבר אפשר לשנות.
אז העוול ברור, אבל בדרך כלל אנחנו נניח בתגובות שלנו למקרים כאלה, לרפורמות כאלה שהן טובות לצרכן,
כן.
התגובה שלנו הייתה בסדר, אולי זה יכול לעזור, אבל רק בצורה זמנית ורק בצורה חלקית.
זה ברור.
כיוון שברירת המחדל תהיה להמשיך לעשות את מה שהם עושים.
כן, נכון.
מצד שני אנחנו רואים פה רגולטור עיקש, אידיאליסט, מאמין בתפקיד שלו, והוא מצליח לקצץ את הכנפיים של הגופים האלה. אז אולי זאת הדרך, עד שכולם יעסקו בתיקון ויוכלו לרסן את התאבות שלהם, אולי בינתיים הדרך היא רגולציה אגרסיבית שתגן עלינו הצרכנים.
נו, אם יש כזה בן אדם שכן, אבל אם לא, לא, אנחנו יודעים שבדרך כלל אחרי בחירות, כולם נכנסים לממשלה ומתחילים, אתה יודע, שוב לשחוט את העם.
האם אתה מרגיש היום שהציבור עושה איזשהו לחץ על המנהיגים האלה? יש לו איזו דרישה ליותר הוגנות? נגיד, מאיפה היא צצה זאת? היא מרגישה שהקהל, זה מה שהוא דורש. שיהיו יותר הוגנים איתו, שיגנו עליו, שהוא חשוף.
אני לא יודע בדיוק מה המניע שלה. יכול להיות גם כן רוצה לגדול, ומן הסתם, כן? אבל אני לא מגלה בציבור שציבור מוכן להגשת למלחמות. הוא די עייף, סחוט, אין לו חומר דלק, הוא לא מאמין בשום ממשלה, בשום אדם, ואני לא יודע אפילו, אם לא ביטחון, אז לא היה מצביע בכלל. כל העניין הוא ימין-שמאל, זה עניין הביטחון. כסף, כל מיני דברים, כבר אף אחד, אני לא חושב שמישהו הולך להצביע בגלל הכספים. אנחנו ראינו את זה גם כן... בפעם האחרונה, בבחירות האחרונות. לכן לא נראה לי. נראה לי שאנחנו נמצאים במצב מאוד אנוש, ממש. עייפים, לא יודעים מה לעשות, ואולי רק חברינו הערבים יכולים לנער אותנו טוב טוב, ולהביא שינוי גדול, דרך זה. אני לא רואה ש... אם העם הזה לא יקבל מכות חזקות, הוא יכול להתעורר. לא, הקצב שהוא מתעורר זה קצב מועט ממש. איתי מאוד, וזה לא מספיק להתקדמות שכל העולם נופל ממש לבור עמוק.
אוקיי, והמקובלים כבעלי השיטה, תפקידם לא לעמוד בצד ולתת לתהליך הזה להבשיל ולהגדיח את עצמו,
נכון.
אלא חובתם בעצם כן. לנסות להתערב ולפתוח את העיניים של
אז
האנשים.
אז אנחנו, בכספנו הדלים, עושים כל מה שרק אפשר, כדי להביא לציבור בעצם ידע על זה, כן? שיטת התיקון, עד כמה שאנחנו מסוגלים. אנחנו לא מזהים מצד הציבור ממש... נכונות לשמוע ולעשות משהו ולשנות. אנחנו גם כן לא מסוגלים לפעול יותר, כי אין לנו מספיק משאבים. אז יוצא ככה, שמתקדמים, אבל בצורה מאוד איטית. הכוח הרע עוקף אותנו ומתגבר יותר מהר.
אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, וגם כאן, אם מטרתנו לייצר פוסט מהסוגיה הזאת של הרגולציה בענף הביטוח, בעצם הקונקורנציה שלנו זה מישהו שעושה משהו בפועל, לא מדבר על זה שיטה אמורפית, כזאת עם העגלים, חוקיות בטבע, אלא עושה, מקצץ שכר לבחירים, מגן על הדמי ניהול של הזוטרים, מארגן את כל הבלתי מאוגדים, מה יש לנו להגיד ב-200 מילים כדי שנוכל להתחרות מול הקונקורנציה הקשה הזאת?
אני לא חושב שזה אפשר לעשות, אלא רק מהנהלת המדינה. רק מממשלה. הם חייבים לעשות את זה. הם צריכים לפתוח עוד מערכות ששם כל אדם ואדם יכול לקבל שירות. מה שמקבל בכל החברות האלו העצמאיות. אני לא רואה...
לגבי קרן פנסיה, ממשלתית, אתה אומר.
כן, הכל ממשלתי. כל הקרנות, כל הביטוח, כל מה ששייך לאדם הפשוט, שזה ממש... אפילו להגביל את זה ולהגיד שזה לאנשים שמרוויחים מתחת ל-10,000 שקל ברוטו בחודש. זהו, אז אלו החברות בשבילם, וחברות האלה ייתנו להם אותם השירותים כמו שלעשירים שנותנים בחברות אחרות.
זה בדיוק מה שעושים, זה הקרן החדשה שקמה בעצם, וגם יש קרנות כאלה כבר היום, המחקרים הוכחו שהן נותנות שירות יותר טוב, וביצועים תשואות על הכסף לא פחות טובות, בלי השכר המנופח וכל המחלות האחרות.
אז למה לא כולם עוברים לשם?
אסרו את זה לפי החוק, אותנו ישאירו בידיים של אלה שרוצים להרוויח מהכסף שלנו. ככה מערכת מסודרת.
אני לא מסוגל לעבור מן...
לא, סגרו את זה להצטרפות של, 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 של חוסרים חדשים. טוב, זה כבר נושא לתוכניות הבאות. המלאכה של...
אז תגיד לי לכם.
כן, המלאכה של... המלחמה לא פשוטה, ובייחוד אם אתה גם לוחם בשם חוכמת הקבלה, זה מסבך את הדברים כמה וכמה.
אני לא יודע מה לכתוב. ממליץ לא לכתוב בכלל. זה באמת המצב... רק דרך החינוך. זה ודאי שאין כאן מה לעשות. רק לחנך את האדם עד כמה שאפשר, אבל זה דרך איטית, ואולי בעוד כמה שנים אנחנו נקבל תשובה.
נקווה שנמהר את הזמנים. תודה רבה לרב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה גיא יצחקוב, תודה אופיר לוי, ולכם צופים יקרים, נתראה בפרק הבא בפתרון. להתראות.